מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכים איתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
עכשיו איתכם שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי כל חי.
בגמרא ברכות בדף נ"ד עמוד ב', אמר רב יהודה אמר רב, ארבעה צריכים להודות, זה ברכת הגומל. יורדי הים באוניות כשעלו מן הים למקום יישוב, הולכי מדברות כשהגיעו למחוז חפצם, מי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. אלה ארבעה שצריכים להודות לברך הגומל. כך נפסק ברמב״ם, כך נפסק בטור ובשולחן ערוך בסימן רש י"ט. הטור נותן סימן לדבר, וכל החיים ידעו חסלע. חיים, ראשי טובות, חולה, איסורין, ים, מדבר. הפרישה אומר בצורה אחרת, חטא זה חבוש בבית האסורים, יוד זה איסורין, שזה חולה. כל אלו, ארבעה אלו, למדו את זה מהפסוקים. כתוב בתהילים, פרק קז, ידעו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. יורדי הים, נלמד מה כתוב, יורדי הים באוניות, הם הראו מעשה השם. ויומר, ויעמד רוח שערה, יעלו שמיים, ירדו תאומות. הנה, הפסוק בתהילים. הולכי מדברות, מנהלן, תכתיב, טעו במדבר בשמעון דרך, עיר מושב לא מצאו. מי שחלה ונתרפא מנהלן, אומרת הגמרא, תכתיב, אבילים מדרך פשעם, כל אוכל תתעב נפשם, שלח דברו וירפאם. טועמים משהו, לא מגישים את הטעם, כל אוכל תתעב נפשם, שלח דברו וירפאם. מי שהיה חבוש בבית האסורים, מנהלן, נכתיב, יושבי חושך וצל מוות, עשרה עני וברזל. כל אלה, היה להם איזה צד של סכנה, ניצלו מהסכנה, ולכן צריכים להודות להשם, ידעו להשם חסדו, מברכי ברכת הגומל. המגן אברהם במקום, תחילת סימן רש י"ט, הוא כותב, חבוש שיצא מבית הסוהר, מה שאמרו, זה מנחבש על עסקי נפשות. היה חשש, מקומות שגוזרים אדם שחשוד בדיני נפשות, הורגים אותו. הדירה יגזר למוות. היה ספק שאולי סכנה, אז מברך ברכת הגומל. אבל אם לקחו אותו עילים מסים, או גנב מחברו, או כל מיני עבירות אחרות שאין בזה עונש של מוות, לא יברך הגומל. כך כותב המגן אברהם. כמעט היום אין ברכת הגומל, לפי מה שאומר המגן אברהם, בחבוש. באמת, העירו על דבריו, מתשובת ערים יגש בסימן צדיק, הוא נולד לפני 940 שנה. הוא שם נשאל ערים יגש, מי שנחבש חבשו אותו בבית סוהר על עסקי מס, אברך הגומל כשהוא יצא או לא? ישיב להם, הועיל ויצא מבית הסוהר, ולא היה בתוך בית הסוהר, הוא לא היה מושל בנפשו. עכשיו יצא להירות, להיות מושל בנפשו לבד, נתחייב בברכה. הנה מפורש, שאלו אותו, נחבש על עסקי מס. לא היה לי מי שסכנת מוות שלהם יארגו אותו. אפילו להכי מברך, הגומל, הוא גם מסביר את זה. עכשיו הוא נהיה מושל בנפשו, לפני כן היה אימת אחרים עליו, לא יכול למשול בנפשו. החידה, בברכי יוסף כאן, מסימן רשותי בהתחלה, הוא מביא את המגן אברהם שהזכרתי, הוא מקשה עליו מרבי ניונה, מרבי גאון, וגם מהרים יגש. אומנם הוא מביא סיעתה למגן אברהם מהרעבד, מחלוקת ראשונים, הרעבד, רים יגש, כמו שאומרים, אבל אומר המנהג פשוט שבכל חבוש אנחנו מברכים הגומל. זו כותב החידה לפני למעלה 200 שנה. הראשון לציון רבי יוסף חזן, בספרו חקר לב, הוא דן בנושא הזה, הוא מחלק עם בית הסוהר בזוי, כמו בחוץ לארץ, יש מקומות, בית הסוהר נורא והיום, אז אפילו על הסכם המון, שחפשו אותו ברגע שיצא, מברך הגומל. אם זה בית סוהר מסודר, כמו פה שיש בארץ קרמני בתי סוהר, ככה אנשים מיוחסים בית סוהר, לפי שיטת הרמה, אין לברך הגומל, אלא כשהיה סכנת מוות. ככה אשכנזים נוהגים. אבל הספרדים לא קיבלו את ההוראה הזו, ולכן היא נחינמה. גם כשנחבש על עסקי ממון או עבירות אחרות שהוא עשה, לא היה סכנת מוות, היה בית סוהר. שם כתוב, חש בראשו, יש לו מחושים כבי ראש, זה כמו שנתנו בקולר. עלה למיטה כמו שעילו לגרדום. שאנחנו לא יודעים איך יצא דינו. רגע שעלה למיטה, מי יודע מה בשמיים, מה יקביעו עליו. אם היה בכל גופו, על ידי גורם חיילים שבת. ברגע שהתרפא, מברך הגומל. כך כותב בתשובת הרדב"ז בחלק ג'. מי שקצת כואב לראש, או קלקול קיבה, אני הולך קודם כל לשירותים, קצת כאבי בטן, אבל לא נפל לי משכב, זה לא בכלל חולה. לא כל דבר קטן לרוץ לברך ברכת הגומל. כשנפל לי משכב, אין לו קצת חום, וכדומה, קצת נפל למשכב, מברך ברכת הגומל. ברוך השולחן, מברך הגומל. כך כותב ברוך השולחן. אבל זה כולה גדולה. האחרונים הסכימו להלכה שצריך כל הפחות שיעלה למיטה מחמת מחלתו, יעלה למיטה וירד. כך כותב אמר מרדכי, כך כותב הגאון שדה הארץ, כך כותב בספר עיקרי הדת. מרן כותב בסימן רשיותי צעיף ח' בלשון הזו, בכל חולי צריך לברך הגומל, אפילו אין חולי של סכנה ולא מכה של חלל, אלא כל שעלה למיטה וירד, זה צריך לברך הגומל, פני שדומל כמי שעלו לגרדום לדון. זה דבריו של מרן. שון מרן, כל שעלה למיטה, לא צריך שיפול במיטה, שלושה ימים ישקע במיטה, שפעת, כדומה, לא צריך. אפילו עלה למיטה, חצי יום, יום אחד, עלה למיטה וירד, קיבל חום, למשל, לקח כמה זמן, שכב במיטה, לקח כדורים והתרפא, מברך, אפילו יום אחד, מברך ברכת הגומל. התז, שם, בסעיף קטן A, בסימן רשיות ת, הוא כותב, חולה המוטל במיטה, צריך שיהיה שלושה ימים, כל הפחות. רק אז לברך הגומל. אבל פחות מזה, לא לברך הגומל. אתה אז כתב את זה כנראה, לפי מנהג האשכנזים. הם לא מברכים אשכנזים בגומל, רק על חולי שיש בו סכנה. שיכול לבוא לידי סכנה. כמו המחלה האחרונה, מה שהיה עם הנגיף הזה, זה מברכים בגומל. כך כותב הרמה בהגעה, שרק חולי שיש בו סכנה. זה הרמה. אבל מרן השולחן ערוך, מנהג הספרדים, כמו שכותב הטור, שכך מנהג ספרד, לא צריכים שלושה ימים. כל שעלה למיטה מחמת חולי וירד ממנה, צריך לברך הגומל. ככה מוכח באוהל מועד, ספר אוהל מועד אחד בראשונים. כך כותב לנו הגאון המשנה ברורה, שלדעת מרן, בכל אופן, אפילו לא נפל שלושה ימים למיטה, צריך לברך ברכת הגומל. כך פוסק גם כן בכף החיים. הפלא, בן יוסף חיים, בעל הבן איש חי, בפרשת עקב סעיף ו', הוא כותב שלא נקרא חולה כדי לברך הגומל, אלא אם כן נפל למיטה שלושה ימים. הוא הסתמך כנראה על התז, ראה את התז. אבל התז, הוא דיבר לפי שיטת הרמה, כמו שאמרנו. דעת מרן, אני לא כך. אוהל מועד כתוב מפורש לא כך, שלא ברורה פסוק לא כך, רק הפעים. פשטו דברי מרן. כוש עלה למיטה, מרן לא כתב שלושה ימים. אז למה לחוש לדעת התורי זהב? המנהג לא כמו התורי זהב, כמו שמעיד מרן אחידה. ישות וישב אברהם. זה בנו של רבי משה חלפון הכהן, בעל שואל ונשאל. הוא כותב שהמנהג פשוט, כל שעלה למיטה וירד מחמת חולי קטן, צריך לברך ברכת הגומל, ככה מנהג הספרדים. היה גאון עצום עם חלפון משה הכהן, הוא נפטר בי"ח טבת תש"י, היה בגיל 76, היה כתב הרבה תשובות, הרבה ספרים, בנו חיבר את הספר וישב אברהם. והוא כותב ככה, שככה אמר לו אביו, כותב בשם אביו, בירך משה חלפון, שככה אמר לו שבאמת אפילו לא היה שושה ימים מברך. אפילו לפי הבן איש חי, אם היה חולי שיש בו סכנה, שיכול לבוא לידי סכנה, לא יטפלו בו, אפילו לא היה שושה ימים, בן איש חי יודע שצריך לברך הגומל. ככה משמע מהביאור ההלכה, שאף למנהג אשכנז, אם היה ספק שיכול לבוא לידי סכנה, מברך בקעת הגומל. אז יחד, דבר גם לדעת בן איש חי. לא בכי, אנחנו לא פוסקים כמו בן איש חי בדבר הזה. מנהג לא כמו בן איש חי. לא צריכים לחוש לסבא בגלל התורי זהב. מנהג פשוט, כל מנהג להמריא על סבא. ולכן, מי שהיה חולה ונתרפא, אפילו היה חצי יום חולה, יום שני, יום אחד, עלה למיטה וירד, לא סתם כבראש, אלא ממש היה חולה כמה שעות, חצי יום, יום שלם, צריך לברך בקעת הגומל. חולה המגפה הזו של הנגיף שהיה שם בחרונה, הרי היה להם חום, דרך כלל יש תסמינים של חום. היה להם כבראש, היה להם. יכלו להגיע לידי סכנה, אולי אלו שאפילו שלא היה להם חום, אבל המחלה הזו, הנגיף הזה, אם לא ישתו הרבה תאים, אם לא ישברו עליהם, צריכים יכול לבודי סכנה. לא קרה דבר כזה, כמה אנשים התחילו בדבר קל, פתאום החמיר ונהיה להם סכנה ממש. כמה אנשים מסכנים, למעלה מ-240 אנשים שנקפו במגפה הזו, השם מרחם, ביניהם צדיקים וחסידים, אדמו"רים גדולים, ראשי ישיבות, חכמים גדולים בראשם, הראשון לציון הרב בקשי דורון, ודאי כל אלה היו צדיקים, באו לחפר על הדור, ודאי. אנחנו יודעים לחשבונות שמיים, למה זה ככה, מדוע דרך רשעים צלחה, מדוע הרשעים לא ככה, ואילו הצדיקים ככה, הקדוש ברוך הוא יודע. משה רבנו שאל את הקדוש ברוך הוא, דע לי נא דרכיך, מדוע הצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, וסתם מאיתנו, כשנבוא למעלה אחרי 120, לא יהיה שום שאלות. כל, שם הכל יהיה ברור לנו, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל רואים שהמחלה הזו גרמה למיטה של הרבה אנשים. אתה רואה כמה אנשים בחוץ לארץ מתים, אלפים ורבבות שם מתים. לא יודע, אולי 70 אלף, 80 אלף מתו, אולי יותר. מתים מזה הרבה אנשים. אדם שלא שומע על עצמו, ברגע שקיבל את המחלה הזו, אפילו אם לא היה לו חום, ברגע שהוא התרפא, לוקח לו שבועיים, שלוש, עד שהוא מתרפא לגמרי, שיכול לצאת, יש לו רשות לצאת, שלא ידביק אחרים, ברגע שזה יעלה לספר תורה, יברך בקעת הגומל. או בין עולה לעולה, יברך בקעת הגומל. שבוע שעבר, הזכרנו ככה בחטף, מה שדן בשו"ת שדה הארץ. הגאון שדה הארץ, הוא היה נולד לפני 304 שנים. רבי אברהם שמואל מיוחס. הוא היה אחיו של הראשון לציון, הרב פרי אדמה. פרי אדמה כותב עליו, איש שהכל בו, בנגלה ובנסתר, קדוש מרחם, פרוש בכל ענייני העולם הזה. הוא היה שקדן עצום. וחיבת הספר הזה, שדה הארץ. אז כן, בגיל 40, נסתמה, חלה חולי בעיניו, ונהיה עיוור, וכתב בהקדמה שלו, איזה צער היה לו מהדבר הזה, יותר מכל ה... הוא נפטר בגיל 50, נפטר גם כן בגיל צעיר, אבל הספר שלו, שדה הארץ, זה ספר חשוב מאוד. יש הרבה שלא מכירים את הספר הזה, לא יודעים. אם היו מכירים מה הספר הזה, לפני 300 שנה, זה גדלות שהיה שם. יש שם הסכמות בספר שדה הארץ, שגדולי הדור ראו, בכתב מדוד פרדו, הרב פרי אדמה, הרב מרית אלגזי. קודם לו הסכמות שהיה אדם גדול. הוא כותב בחלק ג' על סימן י', יש לו תשובה, מה שנהגו שמי שחולה בעיניו ונתרפא, אלא מברך הגומל. כך יהיו נוהגים. ושאלו אותו, כתוב בשולחן ערוך סימן שכ"ח סעיף ט' הלכות שבת, חולה עיניים זה נחשב חולה שיש בו סכנה, כי שרירי העין קשורים ללב, חס ושלום לא טפל בעין, יכול להחמיר המצב, יכול לבוא לידי סכנה, ולכן מחיים עליו שבת. אז למה לא מברכים בקעת הגומל? כך שאלו אותו. הוא רק נתפלא על המנהג הזה. אחר כך כותב, מצאתי סעד למנהג, מה שכתב הגאות המוניות בשם רבני יוסף. שדווקא חולה שנפל למשכב. כך סביר עלי למרן, השולחן ערוך הלכה למעשה, כל שעלה למיטה. חולה עיניים, הוא לא עלה למיטה. הוא עכשיו בכיסא, טיפלו בעיניים, שמו לו משחות, כדומה. כמו שלא עלה למיטה, לכן לא מברכים. ואפילו שקצת יש סכנה בדבר, אפילו להכין לא מברכים, עלה למיטה. כך הוא מליץ על המנהג. השאלה גם הוא תמה על זה. מה הסכנה, למה לא יברכו? באמת, מה שמרן כתב בשולחן ערוך, כל שעלה למיטה, מרן לא בא למעט, בא להוסיף, שאפילו חולה שאין בו סכנה, צריך לברך אם עלה למיטה וירד. אבל אם יש בו סכנה, לא צריכים להגיע לזה שעלה למיטה, לא עלה למיטה. יש בו סכנה. ככה צריך גם להסביר בדעת הבן יוסף שהביא הבית יוסף שפייך לזכרתי. ולכן, חולה עיניים, באופן המבואה בסימן שכ"ח סעיף ט' שהזכרתי, זה נחשב כי יש בו סכנה לעניין חילול שבת, אפילו לא עלה למיטה, צריך לברך ברכת הגומל כשיתרפא. דומה לזה, יש בשולחן ערוך סימן רש"ט, בסימן שלנו, סעיף ז', אף על פי שהולכי מדברות בפחות מפרסה, שיעור 72 דקות, אין צריכים לברך ברכת הגומל, צריך להחזיק בדרך 72 דקות. אם הוא מקום שמוחזק בסכנה, יש ידוע שמקום הזה יש שודדים, או יש שם מקום מיני מחבלים, הולך כל מיני כבישים ביהודה ושומרון, מקומות שיש שם כל מיני כפרים של אנשים שמחבלים וכדומה, ואפילו פחות מפרסה צריך לברך. זה כתוב בשולחן ערוך, מקום שמוחזק בסכנה, אפילו פחות מפרסה הולכי מדברות מברך. הוא עדין גם פה אצלנו. בן איש חי, שוב, דבר פלא, הוא כותב, מי שחלה בעיניו בפרשת עקב, מי שחלה בעיניו ונתרפא. והיה בדין לברך. הוא מיד אומר, היה בדין לברך, אבל לא נהגו לברך. ולכן נעשה בלי שם מלכות. למה הוא התחשב במנהג נגד השכל, במצב כזה? יכול לבוא לידי סכנה. לא צריך ממש סכנה. זה לא גרע מחולי השפעת, שרובם לא בימדי סכנה, מברכים. גם פה צריך לברך. ציצי לעזר כותב, יש לו תשובה בזה בחלק י' ב', יש לו 21 כרכים, היה כתבן גדול, היה יושב יחד עם הרב ובית הדין, לפני יותר מ-50 שנה, 55 שנה, שם יחד בית דין. הוא היה המזכיר של הרב הרצוג, של הרב הראשי הרב הרצוג, ראש הלשכה שלו. הרב חיים דוד הלוי, הרב הראשי של תל אביב, חקר שהיה, הוא היה ראש הלשכה של הרב עוזיאל. אפילו שזה שתורם, לא רק זה שתרמו לו שהיה בסכנת מוות ברגע שעשו לו השתלה ונהיה בריא, מברך הגומל. גם זה שתרם את הכליה, סוף סוף עשו לו ניתוח, עשו לו הרדמה, עלה למיטה. כמו שעלה למיטה, צריך לברך ברכת הגומל. עצם הדבר הזה שתורמים כליה, אדם בריא, יש לו שתי כליות, יכול לחיות בכליה אחת. הוא הולך ותורם כליה אחת, את עמד מישהו שנמצא בצו סכנה. הוא חס עצמו, יאגו אותו, מה נעשה? יש לה קיש, לא הסכים. או אני אורגו, או אני נהרג. יצא אליהם, נאבק עמהם, הם ראו אותו כמה גיבור חי, נסו והניחו לו לרבי עמי, ככה הציל אותו. הנה ריש לקיש, הכניס עצמו לספק סכנה, כדי להציל את רבי עמי, שהיה בוודאי סכנה. זה ספק וזה ודאי. זה התכוון מה שהביא בית יוסף להביא ראיה מירושלמי, התכוון כנראה לירושלמי הזה. בשו"ת חוות יאיר, לפני כ-300 שנה, הביא את דברי הירושלמי הזה להלכה, וסייע אותו בגמרא הבאה מציעה בדף ס"ב עמוד א', שגם ככה משמע משם. גם הגאון רבי חיים דוד אבולעפיה, יש לו שו"ת נשמת חיים, בדרושים, בהתחלה, גם כן כותב כך, אדם צריך להכניס עצמו ספק סכנה, להציל את חברו שיש לו ודאי סכנה. אולם, הסמע, חוש המשפט שם, סמת תו כפיו, הוא העיר הערה נכורה נכונה. למה אמרה משחנוך לא הביא את זה? הביא את זה בית יוסף. גם הרמה לא הביא את זה. יותר מזה, הריף, הראש, הרמב״ם, כל שאר הראשונים, אף אחד לא הביא את הירושלמי הזה להלכה. למה לא הביא את זה? כנראה חושבים שהתלמוד שלנו חולק על הירושלמי. אדם לא יכניס עצמו לספק סכנה, להציל את חברו שבדי הסכנה, חייך הקודמים. ולכן השמיט את זה, לכן לא הביא את זה. כך כותב אסמה. מה, באמת למה הריף והראש והרמב״ם לא הביאו את זה? מה שמרן לא הביא את זה, זה לא קושיה. כבר כותב החידה, שמצאינו כמה מקומות, שבית יוסף הביא איזה דין בבית יוסף, שולחן ערוך לא הביא את זה, ושמח על המעיין. אבל הריף, הרמב״ם והראש, למה לא הביאו את הירושלמי הזה? לכאורה, אם אין גמרא נגד זה, צריך להביא את הירושלמי הזה. כנראה שהם הבינו, הראשונים האלו, שהתלמוד שלנו חולה. שיחה הגמרא ושואלת, למה צריכים פסוק מיוחד? אדם רואה את חברו טובע בים, צריך להיכנס עצמו להציל אותו, כשיכול להציל, צריך להציל אותו, מה צריך פסוק מיוחד? יש לנו לכאורה בהשבת אבדה, כתוב, והשבות הלא. למה צריכים אותו והשבות הלא? הלא כבר נאמר, השב תשיבם לאחיך. מה, זה לא כפילות? אלא, אומרת הגמרא, השבות הלא זו השבת גופו. שאם גופו של חברו נמצא בסכנה ועלול גופו ליאבד, עליך להציל אותו. לא רק את ממונו להציל, גם את גופו. כן, למדנו מכאן שאדם חייב להציל את חברו. כן, למה צריך פסוק, אותו מאוד אדם רעיך? למדים את זה משוות, או לא? זה הגמרא מקשה. תרץ את הגמרא, אם היה פסוק והשוות או לא לבד, הייתי אומר, אם הוא עצמו רואה, יכול להציל, יודע לשחות, ויכול להציל, עיני מה טוב. הוא גיבור חייל, רואה ליסטים באים, יכול להבריח אותם. בכלל מה זה הדרך, חיה גורר אותו, יכול להציל. יש לו אפשרות להציל, הנה חינם. אבל אם הוא עצמו לא יכול להציל, לא יודע לשחות, שהוא מפחד מהחיה, כל מיני דברים כאלו, אבל הוא יכול מיד להזיק אחרים, שהם גיבורי חייל, שיודעים לשחות, שהם יבואו ויקרסו ויצילו אותו. אבל צריך לשלם להם כסף. הייתי אומר, באמת אולי לא צריך לשלם כסף. אתה יכול להציל, תציל. אתה לא יכול להציל, לא תחלה. למה צריך לשלם כסף? בא הפסוק, לא תעמוד אדם רעיך, גם צריך לשלם כסף. פסוק שהשבות הלא, זה רק אם הוא בעצמו יכול להציל. לשלם כסף לא כתוב שם. בעוד פסוק, לא תעמוד אדם רעיך, צריך לשלם כסף, תשלם כסף כדי להציל את חברך. לכאורה, למה הגמרא בסנהדרין שאמרתי עכשיו, לא ישמיע לנו רבות התפה? תגיד הגמרא, הפסוק לא תעמוד אדם רעיך בא להגיד לנו שיש להיכנס בספק סכנה כדי להציל את חברו שנמצא בוודאי סכנה. כלומר, באמת, איזה הוקים את הצליח שלהם כסף? למה כזה הוקים את הדחוקה? תגיד הגמרא, יש לנו פסוק אחד, מה שהבאת לו שבת גופו. שבת השבי מנחיך, עבדת ממונו. תעמוד אדם רעיך שצריך להיכנס ספק סכנה להציל את חברו בוודאי סכנה. למה הגמרא לא תרצה ככה? זה הרבה יותר פשוט. משמע מכאן שהתלמוד שלנו, הבבלי, חולק על הירושלמי. והוא סובר, אין להיכנס בספק סכנה כדי להציל את חברו בוודאי סכנה. ככה רואים לגמרא שלנו. אז חולק על הבבלי, על הירושלמי. לכן, עריף, הראש הרמב"ם, לכן לא הביא את זה. לכן השולחן ערוך לא הביא את זה. בית הסף הביא, השולחן ערוך לא הביא את זה. הבין שהתלמוד שלנו חולק, שלנו כלל גדול. כתבו את זה כל בעלי הכללים. כל מקום. תלמוד שלנו חולק התלמוד ירושלמי, הלכה כמו התלמוד שלנו. יש עוד ראיה לזה הביאו. בגמרא נידע, בדף סמיכה אלף עמוד אלף, מובא שם מעשה בבני גליל, שיצא עליהם קול שרצחו את הנפש. והיו בוכים מפני אימת המלכות. חו אותם ותלו אותם, ירגו אותם. יצא קול שרצחו את הנפש. הם בחרו לבית של ביטרפון. ביטפון, כידוע, היה עשיר, כמו שהוא ספר עליו במסכת קלה, שם בעקיבה פגש אותו. היה עשיר גדול, היה לו בית ארמון עם הרבה חדרים. באו אליה, דפקו, למען השם, תציל אותנו. שימו אותנו באיזה חדר מסוים, שלא ירגעו אותנו שלטונות, ירגעו אותנו. אמר לרבי ביטפון, אסור לקבל לשון הרע. יש קול שאתם הרגתם את הנפש, לשון הרע, אני לא מקבל. אבל למי חשמי הבית? אולי זה נכון. אולי המשטרה תמצא אתכם, תבוא אל הבית, תעשה חיפוש, תמצא אותם מציב, ואחר כך תחור גם אותי. תמצאו מקום אחר להתחבא. אני לא לוקח סיכון, לא לוקח סכנה. המטרפון, זה היה ספק סכנה. משטרה תמצא או לא תמצא? הם, ודאי סכנה. המשטרה תמצא אותם, ירגו אותם. המטרפון לא היה מוכן להיכנס בספק סכנה, כדי להציל אותם מוודאי סכנה. הנה, גם מכאן משמע שנגד הירושלמי. באמת, רבינו יונה גרונדי, בספרו יסרו ביותר בכלל נון ט', כותב מפורש שאין לאדם להכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל את חברו בוודאי סכנה. גם הרדב"ז בתשובה כותב, מי שמתחסד להכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל חברו בוודאי סכנה, הוא נהיה חסיד, והרי זה חסיד שוטה. שהספק שלו עדיף בוודאי של חברו, שנאמר, וחי אחיך עמך, חייך קודמי משל חברך. לא כותב הרדב"ז בחלק ג'. שו"ת יד אליהו מלובלין, מביא דברי הגות המוניות, שכתב בשם ירושלמי, שצריכים להיכנס לספק סכנה כדי להציל חברו בוודאי סכנה, והוא כותב שהדבר תלוי במחלוקת של רבי יונתן וריש לקיש. מה רבי יונתן אמר? יקרא חמץ בסדינו. אז הוא חלק על ריש לקיש. מי אמר שהלכה כמו ריש לקיש? ריש לקיש עשה את זה מעשה, הגיע כמו חיל, והציל את רבי עמי. אבל לא היה כמו רבי יונתן הלכה. לכן, גם הירושלמי אין הוכחה משם. הוא גם מוסיף ראיות ביד אליהו מלובלין, מוסיף ראיות בגמרות שלנו. הגבית הגמרה נדע שאמרתי, נביא ראיות, אדם לא יקרה ספק סכנה כדי להציל את חברו, בוודאי סכנה. גם בספר, אגודת איזוב, הוא היה לפני 140 שנה. הוא כותב גם כן, שאין לאדם להכניס עצמו בספק סכנה, כדי להציל את חברו בוודאי סכנה. תלמידו של החתם סופר, בשו"ת מר המשיק, הוא כיוון את דברי הרב אליהו, הביא ראייה מגמרא סנהדרין שלפני כן אמרתי לכם, ופסק כך, אדם לא יכריז ספק סכנה להציל את חברו בוודאי סכנה, חייך הקודמים. ספר אמרי בינה, גם פוסק ככה. יש מקום לפלפל בכל הראיות האלו, גמרא בנידה, גמרא בסנהדרין שאמרתי, כל פלפל, תן חכם יחכם עוד, כל אחד יפלפל. כל פנים, להלכה הסכימו רוב האחרונים כדברי האיסור ויתר והרדב"ז שהזכרתי, שאדם לא רשאי להכניס עצמו בספק סכנה, להציל את חברו בוודאי סכנה. כך פסק העלייה רבה בירוחיים, בדיני יולדת, בסימן שכ"ט. כך פסק הגאון רבי זלמן, שולחן ערוך שלו, סימן שכ"ט. כך כותב ההפלאה, הגאון ההפלאה בסימן באבן עזר, סימן פ"א. גם הגאון הנציב, פרשת ראה, גם כן כותב כך. גם ברוך השולחן, בחושן משפט סימן תקו"ו, גם כותב כך. גם הגאון הרב קוק, בישות משפט כהן, סימן קמ"ג, גם כותב כך. גם הרב הראשי הרב הרצוג בהיכל יצחק, בסימן למתת, גם כותב כך. שלא יקרה ספק סכנה להציל את חברו. גם הרב משה פיינשטיין, באגרות משה, גם הוא כותב שאדם אסור לו להיכנס בספק סכנה להציל את חברו מוודאי סכנה. הנה, זה להקת אחרונים. על יסוד הדברים האלה, דן הגאון רבי יצחק יעקב וייס, רעבד העדה החרדית בירושלים, בספרו מנחת יצחק, חלק ו'. הוא היה גאון עצום. כל ספר שמרן היה מוציא לאור, היה קורא לי, כותב לו הקדשה, והיה שולח לי אותי אליו, הייתי הולך אליו ונותן לו את הספר. הוא היה שמח הרבה. הוא לא היה כותב מכתבים, הוא פחד. אם היה כותב מכתב לרב, היו מוצאים עליו מודעות, אמה על אמה ברום אמה. אבל היה מוסר בדרכי, תודה רבה לרב, הייתי רואה איך שהוא מחייך, ששמח מהמסרים של הרב. במחת יצחק, חלק ד', כשהוא דן לגבי נישואין בעומר, אז הוא כותב שם, צריך לשאול את הגאון ספרדי, ואני ממליץ שזה הגאון הבא לבי עומר, מזכיר את הרב בכבוד גדול. הוא אמנם היה בעדה חרדית, אבל ידע את גדלותו של מרן. הוא כתב, דרך אגב, הוא כותב כמה פעמים תשובות, הוא לא מתייחס תמיד למנהגים שלנו הספרדים. למשל, יש תשובה לגבי ברכה מעין שבע, שמפיינים בחצרות. זה עכשיו מעשי, עוד לא נתנו רשות כנס בתי כנסיות. אולי שבוע הבא כבר נתנו לנו רשות, אבל בינתיים אין לנו רשות, פיינים בחוץ. פיינים כבר חודש, משהו כזה. לפני כן היינו פיינים יחיד, אסור בכלל לצאת לחוץ. כמעט חודש כבר, יש איזה רב אחד עם לברק, פרסם, לסמוך על מנחת יצחק, ולברך ברכת מרחם עין שבע של פיינים בחצרות. זה כמו קבוע. מה קבוע? זה חודש, חודש ושבוע, אחר כך שנים אגבי שנים פיינים בית כנסת. אתה פוסק עם מנחת יצחק? יש לנו פוסקים שלנו, של הספרדים. אנחנו נערכנו בזה בעקות יוסף בשבת. חבר שהוא לא קורא עם עקות יוסף, לא קורא. שיקרא עקות יוסף, שם הרי להקת פוסקים שכותבים, ספק ברכה לבטלה. זה נתקן בתי כנסיות, אין לך בו לחידושו. היום אין לנו סכנה של מה שנתקנה התקנה של ברכה מעין שבע. תקנה במקומה לא זזה. אין לך בו לחידושו, שזה בית כנסת. זה נקרא בכנסת בחצר. או שמפיינים בשדה, מפיינים בכיסה לאיזה בית, בלובי של בית, זה נקרא בית כנסת. חודש מפיינים שם, אז מה חודש? עוד מעט זה ייגמר, ברוך השם, הולך הדברים הכי מיורדים, ותוך כמה ימים אנחנו נחזור בחזרה לבתי הכנסיות. לכן אני מזהיר, לא לברך ברכה מעין שבע בחצרו, בתי כנסיות, לא משנה, בני ברק, לא בני ברק, מרא דאתרא של מרן השולחן ערוך, או כל ארץ ישראל, כולל בני ברק, הוא מרא דאתרא. לכן לא לשמוע שסתמך על מנחת יצחק, עם כל הכבוד, מנחת יצחק לא נחת לפוסקים שלנו. הוא מדבר על מנחת יצחק בחלק ו', סימן ק"ג, בעניין הזה של השתלת כליה. הוא כותב, אסור לתרום כליה לחולה כליות, שנשקפת לו סכנה. יש אפשרות של סכנה במעשה הניתוח. עושים לו הרדמה, מוצאים לו את הכליה, אולי התפירה לא טובה, איזה משהו, יכול לבוא לזה סכנה. או בעתיד, יהיה חולה כליות, אותו התורם יהיה חולה כליות, שיש לו שתיים, אז השני. ברגע שיש לו רק אחד, אני אבוא את הפעם לזה סכנה. ולכן, כמו דעת הרדב"ז, פוסק מנחת יצחק, שאסור לעשות לתרום כליות. גם הגאון ואליעזר יהודה ונדיבר, אצל אליעזר חלק ט' שהזכרתי, הוא מביא את הפוסקים, את הרדב"ז ועוד, הוא אומר, אסמך דברי הרופאים, שאמרו לו בזמנו, לפני 40 שנה, שמעשה הוצאת הכליה מהתורם, זה כרוך בסכנת נפשות. לכן, אומר, אין לעשות דבר כזה, אלא אם כן יש סגל של רופאים מומחים, אחר עיון מדוקדק, שהדבר אינו כרוך בשום ספק סכנה, יהיה מותר לתרום. על הברכי, לא. כך כותב, אצל אליעזר. אולם באמת, בזמנו, מרן זכר צדיק לברכה, הוא בירר את הנושא אצל רופאים, קרא לבחירי הרופאים אצלו, כבוד לבוא אצלו לרב, ושאל אותם הדברים האלו, האם יש, אני אומר, לפני 40 שנה, יותר מ-40 שנה, יש איזו דרגת סיכון לאדם התורם או לא? אם ישיבו לו, 99% מהתורמים חוזרים לבריאותם התקינה לגמרי. מה שאמרו הפוסקים, שאדם לא ייכנס בספק סכנה, לספק שקול או רוב ומיעוט, אבל כזדון שלנו שזה מיעוטה דמיעוטה, 99% יוצאים הכל בסדר, אולי אחד מכמה אלפים. לכן יש לחלק בין ספק שקול ובין קצת ספק סכנה. ולכן הרב פסק בחמדה התשובה, וגם באבי עומר אחר כך התפיס את זה, שמצווה לתרום כליות לחולה שיש לו כליות, ואפילו שהוא עצמו נרחס עם ניתוח ועושה הרדמה, אחרי שיהיה בריא, אחרי שיקום מהניתוח, ייגש לבית כנסת וברך הגומל. על מה הגומל? שאלו אותו, תרמתי כליה, או יעשו לו מי שברך, אשריך שיצאת הנפש מישראל. יש איזה ראיה. בגמרא כתובות, בדף סמיכל עמוד א', מובא שם מעשה מעניין. שלושה אמוראים היו יושבים בפתח של ארמון של מלך פרס. מה מזכירה את שמו? מובא שם שיש שם שלושה אמוראים. מי היה? ממר, מוזוטרה ורב השם. עמד לפניהם המלצר של המלך, מגש גדול, מלא תבשילים. איזה תבשילים? סופריטו, יפרק. היה ריח התבשילים חזק מאוד. חברו פניו של מוזוטרה. כל היום הזה הוא לא אכל מסכן. וכזה ריח, במשנה, מסכת יומה, בדף פחת, עמוד א' כתוב, שם עזרו אותו לנפשו, ניצל, בגלל הנס שנעשה לו. לכאורה, איך רב השם הסתכן בשביל מוזוטרה? מוזוטרה היה סכנה, כולו נהיה חיוור, היה חוכב שלא נמות. רב השם הסתכן, ספק. השוטרים ירגו אותו, לא ירגו אותו, הכניס עצמו בספק כדי להציל את מוזוטרה. כי מי שעל פי רוב, זה לא יהיה הדבר הזה. זה ספק קטן. ספק קטן, מותר לאדם הכניס עצור בספק קטן, כדי להציל את חברו מוודאי סכנה. ולכן, העיקר להלכה למעשה, אני מדגיש, מותר וגם מצווה לתרום כליה אחת נקידותיו להצלת חייו של אדם מישראל, אשרוי בסכנה מחלת הכליות. ראויה מצווה זו, של הצלת הנפשות, כל המציל נפש אחת בישראל, כאילו הציל עולם ומלואו. ראויה המצווה הזו להגן על התורם, אלף המגן, ומכל מקום, בוודאי שיש לעשות את זה על ידי רופאים מומחים, לא סטודנטים שעושים עליו אימונים, שרופאים מומחים, שלם להם כסף, שמי המצווה לא ידע דברה. ואז, קדוש ברוך הוא ישלח דברו וירפאם, ירפא את כל חולי ישראל, כמו שכתוב, שלום, שלום, לרחוק ולקרוב, אמר השם, ורפאתי, כי אני השם רופאיך. יש דיון דומה, לפני 60 שנה בערך, באבי עומר יש משא ומתן, עם הגאון הרב ציון אבא שאול. מצאו אז כבר, אפילו לפני כן, ניתוח כזה מיוחד, שמוצאים את הקרנית, קרום עין של המת, השחור שבעין, מוצאים את זה, והעין מת, המת, כמה שעות אחרי שהוא מת, עדיין אפשר להוציא את הקרום, להשתמש בזה. מוציאים את זה, מרכיבים את זה בעין של עיוור, של סומא, או בעין אחד או בשתי עיניים. לא אחד שנולד עיוור, זה אין תקנה. אלא נולד בריא הכל, משך הזמן נחלה בעיניים ונהיה סומא. רוצים להוציא את הקרנית הזו ולתרום את זה, לשים את זה בעין של החולה. אנחנו לא יודעים איפה הרופאים השיגו את הקרנית הזו, את קרומי עיני המת. אם זה בחוץ לארץ, תגיד הרוב, זה גויים שם. אולי מישהו שם נרק באיזה תאונה, מצאו בכיס שלו כרטיס שתורם את האיברים שלו, הוציאו את הקרנית הזו ונותנים את זה, הרוב זה גויים שם, זה אין בעיה. בעיה פה בארץ ישראל, בית חולים הדסה, בכל מקומות, אני יודע שעושים ניתוחים כאלו, משתילים כנית, הרבה מקומות עושים ניתוחים כאלו. ארץ ישראל, רובם ישראל, יש פה קצת גויים, אבל מה הרוב בישראל? הרוב זה יהודים. אז אתה לוקח את הקרנית הזו, הוא היה לקח את הקרנית באמת יהודי, שזה בעיה. בעיה של קודם כל הנאה מבית ישראל. יש איסור הנאה, מת או אסור בהנאה, כך דעת רש"י בסנהדרין בדף מ"א עמוד ב', אומר זה איסור, זה איסור דאורייתא. גם חינוך במצווה קנ"ד כותב שזה דאורייתא. זה לא ייחשב אלא כמו אור של המת. אור של המת גם כן אסור בהנאה, זה מהתורה. יש טוענים שזה נקרא הנאה שלא כדרך. זה לא נקרא הנאה של דרך, אתה מוציא את הקנית, שם את זה בעין של החי וחוזר בחזרה לפעול, זה הנאה שלא כדרך. רק כן, דנים פה עוד מצד בעיה נוספת, מבטלים מצוות קבורה מהקרנית של המת. צריך לקבור את כל חלקיו של המת. היה רב גדול אחד, אני לא אגיד את שמו, שנת תפשין י' לפני שהוא נפטר, כמה חודשים קודם, קרצו לו את הרגל, היה לו סוכר, קרצו לו את הרגל, ושמו את זה באיזה מקרר, בית חולים, שמרו את זה. אחרי שהוא נפטר, מיד המשפחה ביקשו את הרגל, וקרו את המת יחד עם הרגל, צריך לקבור את כל האיברים של המת. יש כאלה מחמירים, נופל להם שן, שומרים את זה, זה חומרה של שטויות, לא צריך. אבל האיברים של האדם, אור של האדם, חיות זה בזה, צריך לשמור את זה בצד, באיזו צורה מכובדת, תחת העצם, חבק התשעה, את העצם, זה אלו שמבינים, זקה, יגידו איפה לשמור את זה. לשמור את זה, ואחרי 120, אז ישימו את זה יחד איתו. הקרנית של העין, שלוקחים את זה מהמת, שם את זה בחי. כמה שנים הולך ורואה בזה. אתה מבטל בינתיים מצוות קבורה מהקרנית של המת. השאלה היא, זה פחות מכזית. כמה זה הקרנית? שחור שבעין. יש מצוות קבורה פחות מכזית? חצי שיעור עשו מן התורה, יש בתוספות יום טוב, בפרק עשירי מסכת שבת, הוא כותב שיש מצוות קבורה בכזית מן המת. זהו, כזית, פחות לא צריך. מנחת חינוך במצוות תו קוף למד זין, הוא כותב שאפשר שעה ופחות מכזית יש מצוות קבורה. המשנה למלך סוף הלכות אבלות, סוף הלכות אבל, הוא כותב, אין מצוות קבורה פחות מכזית. רק בראשו ורובו, אפילו כזית אין מצוות קבורה. אחת חינוך שהזכרנו, הוא כותב, אף שיש מצווה לקבור כל איברי המת, וקרום שיוציאו אותו מהמת, וניתן בעין של מישהו חי, וחזר בחזרה לפעול פעולתו, וחושב כמה שנים הוא רואה בעין הזו, פקע מאותו עבר מצוות קבורה. כי זה חי ולא מת. חזר לתחייה, אחד המתים. ולכן אין בזה שום איסור. כך כותב מנחת חינוך. דנים בזה גם מצד ניבול המת. זה ניבול המת, אתה מוציא את העין, קנית, זה ניבול המת. גם החולים, מדף י"א, משמע שאיסור ניבול המת, זה מדאורייתא, ככה משמע. לכן כמה הזהירו האחרונים, כמה הזהירו שלא לעשות ניתוחי מתים, רק יש כל מיני אופנים שמותר, אבל אופן כללי, אסור ניתוחי מתים. אם יש חולה לפניך, מחלה כזו וכזו, יש מישהו שמת, תבדוק, תראה למה זה, ותבדוק, שיצא לפניך, אולי יש מקומות שמתירים. אבל ככה סתם, זה כזה איסור ניבול המת, הוא מדאורייתא את האיסור הזה. אבל כאן, עושים את הניבול המת לצורך של מישהו חי שהוא סומא כחשוב כמת, הסומא הזה. איזה צער יש לו. לכן, יש יותר כיוון להקל. רבי ציון אבא שאול, הוא דעתו הייתה להחמיר. וכדקו, הוא היה הרבה להחמיר. אותו היה יורה הוראה והיה מחמיר. הרב ענה לו תשובה, הביאו המחלה ג' תשובה ארוכה מאוד בנושא הזה, והרב כתב להתיר, צירף צירופים ועוד צירופים. הרב היה יודע את כל התורה כולה, חכם בציון, כמה שהיה אדם גדול, הוא לא ידע את היקף התורה שהרב ידע. תשובות הרדב"א, תשובות מעריקה, תשובות דברי אמת בחר, שואל ומשיב, כל הפוסקים, הוא לא ידע כל הפוסקים האלו. הרב היה יודע את כל התורה כולה. הרב ענה לו, רבי יום חלק דיית ענה לו תשובה ארוכה, והרב מסקנתו הייתה של להתיר דבר כזה. לא רק בסומא בשתי עיניים, שהוא חשוב כמת, גם סומא בעין אחת. אני יודע על מקרה שלפני 30 שנה, שבא מישהו לרב ואמר לו שעין אחת שלו, הוא לא רואה בה כבר. ויש לו כאבים נוראים. נשבר לו הקרנית, ויש איזה סוג של מחלה כזו בעיניים, שיש לו כאבים נוראים. ורופא אחד אמר שהוא מוכן לטפל בו, והכל יהיה בסדר. אבל צריך השתלה של קרנית. אמר לו רב, מותר. מותר. אבל הוא פחד. אמר פה בארץ, אז, שלושים 30 שנה, לא היו רגיעים בבין ניתוחים כאלו, לא היה להם התמחות בדבר הזה. אני יודע על רופא מסוים בשערי צדק לפני 40 שנה בערך, שעשה ניתוח לאחות ראשית שמה, בעין, הביאו אותה, לא היה בקי, לפני 40 שנה. אז הוא פחד, חזר לרב, אמר לרב, הרב התיר, אמר לי מותר, אבל אני רוצה לעשות בחוץ לארץ. יש לך כסף? אמר, כן, יש לי כסף, מה אדם לא יתם של דבר כזה? טוב, תעשה בחוץ לארץ, זה יותר טוב. למה? שם הרוב המתים שם, שתורמים את קרנית, הם גויים, הולכים אחרי הרוב, עושים אותה רובה. ולכן ככה עשה, נסע לחוץ לארץ, עשה ניתוח במנהטן, וברוך השם השתילו לו קרנית, וחי לעולם, וראה ולמד ונימד, בזכות הדבר הזה. טוב, מי שיכול להחמיר, לקחת מחוץ לארץ, מהקרנית של גוי, ינחם, זה עדיף. אבל לא כולם יכולים לדבר כזה, ולכן אנחנו אומרים, כשאין ברירה, מותר לקחת קרנית מעין של יהודי, שמת, כמובן, כשהוא תרם את זה מחיים. לא שם נצחו כל אחד שמת, יצחו את העין שלו ועשו, יוציאו את העין, יוציאו את הכלי. צריך שמראש, לפני כן, מחיים חיותו, כתב איזה מכתב, או חתם איזה דבר מסוים, שהוא תורם את הקרנית. לתרום את הלב, זה אסור לתרום את הלב. אבל לתרום קרנית, יש סוג של איברים, צריך את העצים חכמים, שמותר לתרום אותם, וזה מצווה. אדם כתב בזה, שאני תורם את הקרנית, הוא רשום במאגר. ברגע שהוא מת, מוצאים את הקרנית הזו, משתלים אותה בידי משדם אחר, זה מצווה גדולה מאוד. כמו שמותר לתרום כליות, ככה מותר לתרום את הקרנית הזו. לפני שנסיים, נאמר כמה מילים. השבוע יחול ל"ג בעומר, ביום שני בלילה. כל שנה בשנה אנחנו אומרים, חוזרים ואומרים, אנחנו נוהגים כמו שנהגו גדולי הדור, כמו שנהג הגאון הרב אלישיב, הגאון הרב שלמה זלמן נויבך, הגאון מרן, זכר צדיק לברכה, הרב שח, כל גדולי התורה שלנו שאנחנו הולכים בעקבותיהם, מזקנים מתבונן, היו שמים ולומדים. אתה רוצה ללמוד, תלמד בתורתו של רבי שמעון, תקח איזה שעה אחת, תלמד זוהר, תלמד ממרות של רבי שמעון ברכה בש"ס, הנה חינמי. הנסיעה הזו, הלוך, חזור, יש עוד שמה, לא כל אחד, שמי שלא לומד, הנה חינמי, שייסע. יש בזה עניין חשוב, ההילולה שעושים לרבי שמעון ברכה. אבל אדם שיושב לומד, זה דבר טוב. מרן לא היה מרשן לנו, בכולל חזון לבדיה, שנפתח בשנת תפשין למד ג'. כמעט 50 שנה. מרן לא היה משהו לנו לנסוע בל"ג בעומר. הפוך. היה מקפיד לבוא אלינו לתת שיעור ביום ל"ג בעומר. כדי לתפוס את האברכים שלא ילכו. נהיה כמו יום חופש, נהיה כאילו. למה? שם את זה ללמוד, בשביל מה? שיש לו סיבה מיוחדת, או חלקה, לא יודע, כל מיני סיבות, נו, בסדר. באופן כללי, צריך שם את זה ללמוד. לפעד השנה שאוסרים על רוב האנשים הלכת שמה. לא בקי בדיוק בכל התנאים שהם אמרו, אבל זה לא כמו שכל שנה ושנה. לכן, אדם יושב ילמד, יותר טוב. יושב ילמד וידליק נר, אם הוא רוצה, נר בליל ל"ג בעומר, עשה בבית שלו מה שהוא רוצה. אבל לא ייסע שם, ביטול תורה. אנחנו צריכים להסתכל עם גדולי הדור האמיתיים. מי זה גדולי הדור האמיתיים שלנו? מי הם גדולי הדור שלנו? זה כמו שהזכרתי, גדולי הדור האלו, שמה זמן, הרב אוזנר, כל הגדולים האלו, הם עשו את זה, הם עשו כל שנה, כל שנה, לא עשו אולי פעם אחת. הרב שהיה רב ראשי עשה פעם אחת. הרב ראה את מירון פעם ראשונה בחיים שלו בגיל 42. ראה את מירון. עד אז הוא לא, הוא היה בארץ, הוא גדל, בגיל 4 הגיע לארץ לבגדד. לא ראה את מירון, ישב ולמד. היה איזה מעשה שהיה, כמה פעמים הספרתי את זה, שלכן היה צריך לנסוע בגיל 42. ישב ולמד. מה זה נהיה יום של חופש נהיה, לכן צריך לחזק את הציבור, בפרט השנה. ברוך השם השנה, אנחנו נושאים ותלמדים, ולמד ממרות של רבי שמעון בן יוחאי, נלמד זוהר הקדוש, נשמתו של רבי יוחאי. עכשיו, מה זה בדיוק ל"ג בעומר? לא אומרים וידוי באותו היום. זה יום שמחה וחדווה לכבוד התנא רבי שמעון בן יוחאי. זה נקרא הילולה שלו. יש כמה טעמים. למה עושים שמחה ליום הזה? שער הכוונות מבואר שטעם השמחה שבו ביום שמח רבי שמעון בר יוחאי את חמשת תלמידיו. גמרא יבמות, סמך ב' עמוד ב'. מתו כל תלמידי רבי עקיבא. 24,000 תלמידים השקיע בהם, לימד אותם, תלמידים שלו. מתו במגפה, באסכרה, חנק כזה, מיטה קשה מאוד. מתו מפסח עד פרוס עצרת, 15 יום לפני חג שבועות. זה ל"ג בעומר או למדת לעומר, יש מחלוקת הפוסקים עד מתי זה. זה היה נורא ביום, היה עולם שמם. 24,000 תלמידים, היה קודם, תחשבו, מאות מאות לוויות היה קודם של תלמידים של רבי עקיבא. נו, רבי עקיבא היה צריך להישבר. השקיע כל כך הרבה, התלמידים האלו בסוף כולם מתו, שלא נהגו כבוד זה וזה. לא כתוב שביזו, אלא לא נהגו כבוד. לא, קראו לו בשמו הפרטי, קראו לו. שלמה, דוד, קראו לו בשמו הפרטי, זה לכן הכבוד זה וזה. זה, זה, אז זה נענשו. כמה צריך הדבר הזה לזהב בדברים האלו? רבי עקיבא אבל לא נשבר. עם כל מה שקרה לו, הלך באותו יום, בו ביום, זה ל"ג בעומר, הלך ושמח 5 תלמידים. רבי מאיר, רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי אלעזר בן שמוע. הם שהעמידו תורה אותה שעה. אם לא היו 5 אלו, היה לנו תורה. כל התורה שבהפה שיש לנו, זה מהחמישה אלו שהעבירו את התורה שהיה מרבי עקיבא. כך כותב מרן החידה בברכי יוסף, בסימן תו צדי ג' גם בספרו טוב עין, סימן חי, הוא גם כותב ככה, אומר הטעם של השמחה בל"ג בעומר בגלל שהוא שמח 5 תלמידים האלו. הוא כותב עוד משפט, אומר רבי עקיבא התחיל לשנות לרבי שמעון בר יוחאי וחבריו ביום ל"ג בעומר, והיהו להם שחזרה עטרה לישנה ולכן עושים שמחה. לכן נוהגים ללמוד באותו יום מאמרי רשב"י שמפוזרים בש"ס. טעם נוסף, באותו יום ל"ג בעומר התגלה הזוהר הקדוש, כפי שידוע הזוהר הקדוש ככה נגלה לנו, לכן עושים ביום הזה שמחה. עוד סיבה, בו ביום פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמוד, אז זה עצמו צריך לעשות שמחה. ויש אומרים שזה יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, זה ההילולה שלו, כך מבואה בספר פרי עץ חיים, יום שמחת רשב"י, כך כתוב. מרן החידה בברכי יוסף שהזכרתי, סימן תו צדי ג', מביא בשם יש שכתבו שזה יום פטירתו, אבל בספרו טוב עין שם הוא כותב שידוע שמנוסחאות כתבי הרבנו אריזה לשעבוב, הנוסחה האמיתית משקתה מאחו ושמונה שעה, אבל האחרונים יקשו על זה. אם זה יום פטירתו בל"ג בעומר, שמחה מה זה עושה? כתוב בשולחן ערוך, סימן תו קפ, קבעו חכמים תענית ביום פטירת הצדיקים, כמה נשתנה רשב"י משאר הצדיקים, יום פטירתו נעשה הילולה, נעשה שמחה, לא נגיד וידוי, ככה מקשים, אם נאמר שזה יום פטירתו אז קשה, לכן רצו להגיד זה התגלה הזוהר או מה שאמרנו לפני כן. יש שתרצו בצורה אחרת, זה ניצל מגזרת הקסר, הקסר הרשע הוא זמם להרוג את רשב"י, גמרא בשבת בדף למד ג' ל"ג בעומר, למד ג', וברוך השם רשב"י בסוף נפטר כדרך כל האדם, ולא לא נהרג על ידי הקסר, כמו שהוא זכה לגלות סתרי תורה, נפטר כמו כל, כמו כל אדם, ניצל מגזרה של הקסר, לכן עושים את השמחה הזו ביום ל"ג בעומר. זה הטעמים שמסבירים למה עושים את השמחה. נהגו להשמיע כלי שיר, ניגונים, לא רק מהקלטה, גם כלי שיר ממש, עושים שמחה ביום הזה, לכבוד ההילולה של רשב"י, בטעמים שהזכרתי. בליל למד ג' בעומר, מתחיל ל"ג בעומר, וגם היום, מהלילה, כל היום יכולים לשמוע שירים. יש שלוקחים את הילדים הקטנים בגיל 3, ל"ג בעומר, לוקחים אותם לקברי הצדיקים, או רבי שמעון, פה קבר רבי שמעון, או קבר נבי סמואל, או במירון, ברשב"י, השנה אי אפשר השנה. כמות כאלה הולכים, אבל ייקחו קבוצה קבוצה, שלא יהיה חב שלום הידבקות, כפי שמזהירים. הגאון, אבי שמואל גרמיזן, יש לו שו"ת משפט צדק. הוא כותב, אני לא ידעתי מה שורש מצווה יש להסתפר על קברי הצדיקים. אבל אפילו הביקור בקברי קברות, שתתח על קברי צדיקים, אין לי יודע מה מצווה יש בדבר. ללכת שם להסתפר שם, הוא מביא את הבית יוסף, שבסוף סימן תו קוף סמכת. מביא בשם מעריל בתשובה, אישה שנדרה ללכת לבית הקברות. ומשמע שיש עניין ללכת לבית הקברות, אישה שנדרה, שם מדד על גבי הנדר. אבל לא מובן, הוא ממשיך ושואל, מה המצווה יש בדבר הזה? ללכת לבית הקברות. המערך הוא כותב שיש עניין בביקור על קברי הצדיקים. להסתפר, אומר מרש גרמיזן, לא שמענו. טוב, לבקר אני יכול להבין, אבל להסתפר שם, לא שמענו. עד כאן דבריו של מרש גרמיזן. אבל באמת, יש סמך במנהג עתיק הזה, אחי מתפלל קברי הצדיקים, הכל צרה שלא תבוא, כדי שישמע את הצדיקים, יעדו לפני כיסא הכבוד, ויראו רחמים לפני הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, שיחוס רחם עלינו. לא מתפללים לצדיק, אלא מתפללים שהצדיק יעמוד לפני כיסא הכבוד ויעורר עלינו. נזכה לשמוע בשורות טובות, בשורות מלחמות, נזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכימיתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים